פרשה תרומה. ודבר אדוני משה לאמור, דבר בני ישראל ויקחו לי צדקה, לתת אותה לשם שמיים, לשם השם. אז מה זה לשמי? רבי חיים ויטל באר שאדם שלוקח את הצדקה לתת מחזיק נגיד את הפרוטה שקל, 10 שקל מה שהוא נותן, יכוון שהפרוטה זה אות יוד והאצבעות שלו 5 אצבעות זה אות ה, והזרוע זה אות ו, והיד של הגבאי או העני זה ה האחרונה, נהיה יוד כ-ו-כ. על ידי זה והיה נתקיים הפסוק והיה מעשה הצדקה שלום.
יכול לתת גם לעצמו ביד?
יכול לתת לעצמו, ככה אנחנו עושים בויברך דוד, שלא להפריע. אז אני נותן מהיד הימנית ליד השמאלית. כותב הרב חסד האלפים, זכותו תגן עלינו, ככה שתי ידיים זוכות כאחת. הוא כותב גם לגבי ספירת הקטורת. אז הוא אומר, רבי יוסף חיים רוצה שיספור רק בימין. הוא כותב שטוב שיעשה גם בשמאל. הצורי והציפורין והחדבנה והנבונה, שקל 77 מנה, מור וקציעה שבולת נך וחקום, שקל 16 מנה, קוד שנים עשר, כלופה 3, כנמות 9. הוא אומר, שתי ידיים זוכות כאחת. אז אם כן, זה לי לשמי, אבל צדקה צריך לתת ביד ימין, לא בשתי ידיים. כך הזהיר על זה רבנו הרי הרבה. לכן אנחנו נעבור רגע לארון, המצווה הראשונה, המקום ראשון, ועשו ארון עצי שיטים. 200.5 אורכו והמה וחצי רוחבו. 200.5, בואו נראה מה כתב ראשי עליו השלום. 200.5, אם אמר שכל המוסיף גורע, מה הוסיף פה? מה הוסיף וגרע? אומר, אמר 200.5 אורכו. אם היה אומר בליבב 200.5 אורכו, אז הייתי מבין שהארון אורך 400 וחצי אורכו זה 200, חצי אורכו. זה פירוש אחד. פירוש שני, יש 200.5 שאמר א', אם אמר 200.5 הייתי חושב שזה 200, כמו שאומרים, יש אומרים 200, נכון? אז הייתי חושב שזה 200. אז כך כתב ראשי, אמר שזה כל המוסיף גורע. כתב א', אז אמר לך רק 200. אם לא היה כתוב א', הייתי חושב 100 ועוד 100, פעמיים 100, 200 אורך. זה, זה אורך גדול. אבל הגאון מבינה, ככה כותב הגאון, שהתוספת זה עבר, 200.5. למה אם היה אומר 200.5 אורכו, 200 זה רק חצי מהאורך, אז זה פירושו 4. אחר כך אמר וציפיתה אותו זהב טהור. מה אמר ראשי? עשה בצלאל 3 ארונות, 2 של זהב ו1 של עץ, והכניס אחד בתוך השני. ככה הכניס את הזהב, הוא הכי קטן בפנים, קודם כל לקח את הגדול, זה הזהב, הכניס בתוכו של עץ, והכניס בתוכו עוד אחד של זהב. נהיה עץ מבחוץ, זהב מבחוץ, זהב מבפנים, ועץ באמצע. אז זה פירוש אחד. זה כך כתב, הקשו, למה יעשה כך? אז שפתי החכמים מקשה שמה, למה עשה כך? יעשה ארון מעץ וירדד זהב, כמו שעושים היום ציפוי. היום ציפוי זה זיוף, אבל הציפוי האמיתי לוקח זהב ממש, טס של זהב דק, ומצפה אותו מבחוץ, ומצפה אותו גם מבפנים. למה להעשה ציפוי כזה? זו שאלה אחת ששאלו המפרשים. אז למה להעשה כך? כתב התם סופר על הראשון. התם סופר יש לו את זה במסכת שבת. במסכת שבת הוא כותב שאם אדם הוציא בשבת מסוי 10 תפחים, חייב. יקשו למה מסוי 10 תפחים זהב? הרי בוא נחזור רגע, אני חוזר עוד פעם לארון. אז למה לא עשה את הארון, עשה אותו כך שיקשו? הלא זה כבד. עכשיו שעשה שתי ארונות של זהב ועוד ארון אחד של עץ, נהיה ארון כבד מאוד, מי יודע, שוקל אולי טון, יכול לשקול טון כובד כזה. אז תרצו תירוץ שמסע בנקהת היה ארון נושא את נושאיו, כלומר לא היו מרגישים בכלל איך שהיו מרימים, ארון מאליו עולה, נושא את נושאיו. אבל אז למה כתוב שלא רצה לעשות? כן, המדרש אומר בגלל שזה לא יהיה כבד, הרי בני קהת הם לא מרימים את זה, הם רק מחזיקים. התירוץ, מתי זה היה קל? רק בשעה שהיו מרימים. ברגע שהם היו מרימים היה קל להם מאוד, אבל אחרי דקה שמתחילים ללכת הכובד כובד, לכן היו צריכים עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. היו שניים מפה ושניים מפה, ארבעה גברתנים מרימים עליהם את הארון. לפי זה תרצו מה שכתב החתם סופר. החתם סופר במסכת שבת, שם כתב בדף צדי ב', כתב שמסוי 10 טפחים, אדם שנסע 10 טפחים גובה מעל הקרקע חייב. ומאיפה? ממסע בני קהת. אז הקשו, מה הוא מביא ממסע בני קהת? הרצה מסע בני קהת היה קל. למה פה הוא אמר שצריך, זה נקרא מסוי? אז התשובה היא, זה מה שתירצנו כעת. שמתי זה היה קל? רק ברגע הראשון. אבל דקה אחרי זה היה מסע כבד. כך תירץ רבנו בחי, זכותו תגן עלינו ועליכם ועל כל ישראל. בזכותו יעקור השם את ממשלת הרשע והזדון יעביר אותה מן הארץ בקרוב. הם וכל המסעים באדם, הם וכל הפמליה שלהם. אז אם כן יוצא שמכאן ראינו שהיה הארון היה הכל כמו שצריך, והיה בתוכו כל העדות, הלוחות הברית וכו'. עכשיו לגבי שלוש ארונות, אני לא השלמתי את הדברים. יש רב שפתי חכמים. מי זה היה שפתי חכמים? ידוע לך? מוישה, הוא לא פה?
הוא לא פה, היה לו חתומה, הוא נכון חתומה.
מי זה היה שפתי חכמים? היה תמיד חכם גדול, היה שמו, איך היה שמו? רבי שבתאי בס. רבי שבתאי בס, הוא היה בפולניה. מתי היה? בשנת תחילת תף א', זאת אומרת לפני יוצא 381 שנה, לפני 381 שנה הוא היה בפולניה, היה בפולניה, היה חריף מאוד. אז הוא מקשה השפתי החכמים, הרי הוא מפרש את ראשי, הוא גדול המפרשים על ראשי, יש כמה מפרשים על ראשי. אז הוא כותב שם שלמה היה צריך ולא ציפה את את הארון. הפסוק אומר וציפית אותו זהב טהור, שיקח, כמו שאמרנו, ייקח מתכת דקה של זהב, יצפה ציפוי מבחוץ ועוד ציפוי מבפנים, וגמרנו, נגמר הסיפור. בוא נחסוך גם בזהב גם בכובד. אז למה צריך שיהיה שלוש ארונות? ראשי אומר שלוש ארונות. אז הוא מתרץ סירוץ מאוד מעניין. הוא אומר, למה לא זה? הוא אומר, בדקתי, תראה איך הם היו סופרים את האותיות עליהם השלום, איך היו מכבדים את התורה. מתחילת ועשו ארון, זה פסוק יוד. עד הסוף, איפה זה מסיים? עד ועשית כפורת, עד פסוק יוד זן. אומר, אתה תראה, יש שם כל האלף בית. כל האלף בית. חוץ מאות גימל. הוא אומר, עוד גימל לא נמצאת שם. יבדוק ותראה שיש כל האלף בית. בית, אלף, בית, דלת, היוו, עטף. אבל גימל לא תמצא. להראות שעשה משה רבנו שלוש ארונות. ומכאן ראשי לקח שעשה שלוש ארונות. שאלו, אז למה דווקא גימל? יש רבי יצחק עתיה, עליו השלום, הוא היה דודו של רבנו עזרא עתיה, אח אביו. בעזרא עתיה אביו נפטר צעיר, השאיר אותו יתום, התחתן יתום. היה חסר קול, והיה לומד תורה משהו פלא פלאים, סיפור עליו סיפורים נוראים. היה פה בירושלים, הוא הגיע לבוחרים, בתור בחור מחלם, בתור יתום. והיה גר פה באיזה חדר, שמישהו רחם עליו, נתן לו איזה מיטה באיזה חדר, היה ישן שם, וזהו. היה, שהוא הלך להתחתן, הוא התחתן עם ביתו של הרב אברהם סלם, סבא של רבי אברהם סלם, שיהיה. מכיר אותו? ראש הישיבה, רבי אברהם סלם? הסבא שלו היה מקובל גדול פה בירושלים, בישיבה של רבי שרון דוויק. יש חידושי תורה משמו, מורבי למד אצלו קצת קבלה. אז הוא היה הסבא, הבת שלו התחתנה איתו. אז הוא הלך לחתונה, לאירוסין יותר נכון, לא היה לו מייל. מה יעשה? רבי אברהם רפו לשאיל לו את המייל שלו, לבש אותו והלך לאירוסין. ואחרי חודש עשו חתונה, סדרו להם מה שסדרו, אספו מה שאספו, בגדים, אני יודע מה, יד שנייה, יד רביעית, עד חמישים וכו'. היה לו דוד, אני זוכר את הלוויה שלו, לפני 60 שנה אולי נפטר, והיה גר בנחלאות, רבי יהודה עתיה, כתב ספר על מתי יהודה, על כל התורה, איזה חידושים, בכל קושיות ותירוצים. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו, מלך העולם, אשר הכל, נהיה בדברו. אז הוא שואל, למה עוד ג' שיהיה עוד דלת? מה העניין בעוד ג' דווקא? כתב ארבעה תירוצים. תשמע איזה גאון היה, חריף היה. משפחת עתיה האלה. ארבעה תירוצים כתב. כתב אחד להראות שג' זה גמול. תלמד תורה לא בשביל ממון, לא בשביל משרה, לא בשביל תפקיד, לא בשביל כבוד. על מה שאתה לומד תורה. אז אתה תצליח. זה פירוש אחד. פירוש שני כתב, גאווה. שיזהר ללמוד תורה ולא להתגאות שעכשיו אני יודע. לא לבוא לידי הורה, לא לידי שחצנות וכו', כי זה השם ישמור, אחר כך הולך לסתרה אחרה. זה פירוש שני. פירוש שלישי כתב, נראה בעיניי, לשון גלות, שצווה, כמו שאמרה המשנה, הווה גולה למקום תורה. שאדם והזוהר כותב, זוהר, יש זוהר מדהים מאוד, רבי שמעון בר יוחאי כותב, שאם אדם מקטט רגליו ממקום למקום ללכת לשיעור תורה, מחפר על עצמו כמה גלגולים וכמה צרות ואיסורים שהיו צריכים לבוא עליו, בגלל שהוא הולך ורץ משיעור לשיעור, הוא מחטט רגליו, לא באוטו, יושב לו ואומר לאוטו, סע רחוב שלמה מוסיוב. אז הוא נוסע כבר אוטומט, האוטו נוסע כבר לבד. צריך, אלא הוא מחטא את הרגליים, זה זוכה ויושב בישיבה של מעלה. רבי שמעון בר יוחאי, תראה איך הם, הלא הוא ישב במערה 13 שנה, מתאים לו, רבי שמעון להגיד את זה. אז זה עד קיץ שלוש, זוכר? הראשון אמרנו גמול, השני גאווה, השלישי גלות, הרביעי אומר גלגול. מה גלגול? שאדם עולה למעלה חוץ מכם, אחרי 120, בודקים את הפנקס שלו, ואומרים לו, הבית דין, יש לו שתי אפשרויות, תבחר אתה, או גלגול, או ילך לגיהנם. אז הוא אומר שכדאי, מכין את הבן אדם כבר מעכשיו חוץ מכם, כדאי להיכנס לגיהנם, ואפילו 100 שנה בגיהנם, הוא מביא בשם רבנו הארי, ולא לבוא בגלגול עוד פעם. היום אנחנו מבינים מה זה לבוא פה בגלגול בדור כזה, במצב כזה, ממשלה כזאת, צרות כאלה, מי צריך את זה? יותר טוב גיהנם שם מאשר חוץ מכם, שלא יבוא על אף אחד. אז הוא אומר, זה כל הארבעה אלה, מי שלומד תורה זוכה ניצל מכולם. ואחר כך הוא כותב שם, תראה, אני העתקתי את לשונו, וחיפשתי ומצאתי שכל האותיות יש בעשו ארון, וגם המד צפח, מם סופית, נון סופית, וקף סופית, וצדי סופית. ואני את מה לא אמרתי? פסופית. אומר חוץ מפסופית שאין. למה אין פסופית? לומר לך שכשם שאדם אמרו רבותינו על ברכת המזון שאין בה פסופית, שכל מי שמברך ברכת המזון בכוונה אז ניצל מאף, משצף, מקצף, מענף, מכל הדברים הקשים, מכל מיני גזרות קשות ורעות. כך היא התורה הקדושה, שמי שלומד תורה בשמחה ובאהבה ובמסירות נפש, היא מצילה אותו מכל מיני צרות ואיסורים. כך כותב רבי יהודה עטיה, זכותו תגן עלינו. הפלא ופלא, אה?
כן. לכן אמר שהיו מרימים את
הארון,
היה נהיה להם קל.
ברגע הראשון.
כן, רגע. עכשיו, כבודו גם אמר שהארון היה נושא את נושאיו.
זה נושא את נושאיו, בשעה שנושאים.
אבל נושא את נושאיו זה יותר מקל.
סליחה.
ממש הוא היה מרים אותו.
זה אתה מפרש, אבל הפרשים לא מפרשים כך.
אבל נושא את נושאיו,
והוא מרים. בסדר. שמעתי אותך, תחזור עוד 10 פעמים. זה הפירוש שלך. אבל הפירוש שרבותינו פרשו הוא שהיה בשעה שנושאים אותו זה היה קל, אבל אחרי זה היה חוזר לטבע הרגיל שלו. לכן אמר עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. מה אני אעשה? גם אני היה לי קשה, אבל מקבלים, אנחנו מקבלים מה שחכמים אומרים, עם קבלה נקבל. עוד מעט יבוא נגיד לך רבי אברהם בן עזרא, גם כן היה לו איזה קושיה, והוא כתב עם קבלה נקבל, אין מה לעשות. עכשיו אחר כך אמר, ועשית שניים קרובים זהב, והקשו, למה אמר שניים קרובים? יגיד, ועשית שני קרובים. אלא ידוע, אומר רבנו בחי, ידוע שיש ויכוח בגמרא עצמה, במדרש, והזוהר אין שם ביקוח. האם הקרובים היו שני תינוקות קטנים, שתי ילדים, האם זה היה, יש מי שאומר שני ילדים ויש מי שאומר ילד וילדה. כך כתוב גם בזוהר הקדוש. זוהר הקדוש כותב שניים קרובים, ילד וילדה. ולכן איך כתוב שמה? כל רודפי היסיגוה אחרי הזילו, כתוב כי ראו הערבתה שם באיכה, מה עשו עם מה שמם וזכרם אלה בני עמון ומואב, שכתוב בתורה ליבוא עמוני ומואבי בגלל מה שהיה איתם. מה הם עשו? הראשונים שנכנסו למקדש הלכו והוציאו את הקרובים ואמרו, תראו מה יש ליהודים בתוך בית הקודש הקודשים שלהם, וחורפיה הישגוה, כי רצה לכפר עלינו, עשה מה שעשה, הוא יודע מה שהוא עושה. קיצור הדברים, הזוהר אומר שזה היה זכר וקיבה. אומר רבנו בהי, מכאן תראה שזה באמת היה שונה. לכן אמר שיניים, אם היה אומר שעשית שני קרובים, הפירוש שני קרובים זהים. מה, זה בן, גם זה בן, השני בן. אבל שאמר שיניים משונים, זה שונה מזה. אחד בחינת ילד זכר קטן, השני ילדה קטנה נקבה, הייתי אומר זה. ומה כתוב? שהיו הקרובים פורסי כנפיים. בשעה שישראל עושים מצונו של מקום, היו הקרובים פונים אחד ופניהם איש אל אחיו. אם ישראל לא עושה בצורה של מקום, לא פונים אחד אל אחיו, אלא גב אל גב או צד אל צד. עכשיו איך? שאלו המפרשים, הרי אף פעם אף אחד לא היה נכנס לבית קודש הקודשים. רק הכהן הגדול היה נכנס ביום הכיפורים. כהן הגדול ביום הכיפורים. וגם בזוהר כתוב שכשהיה נכנס הכהן היה עוצם את העיניים. לא היה מסתכל. ואיך היה יודע מתי להקטיר קטורת? בשעה ששומע את הקרובים, מרימים את הכנפיים, ופורסים את הכנפיים למטה, יודע שזה שעת רצון, ואז היה פוקח את עיניו לשנייה רק איפה שהיה שם את הקטורת. שם את הגחלים, כמו שכתוב, אלך ואלך, וזורק עליהם, שם עליהם את הקטורת, והיה ממתין עד שיתמלא הבית כולו עשן ויוצא החוצה. אז אם כן, גם בשביל זה ככה היה. אז בשעה שהיו עושים רצונו של מקום, היו הקרובים מסתכלים אחד לפניהם איש אל אחיו. עכשיו למה היה גם פניהם איש אל אחיו? ככה הוא אומר, והיו הקרובים פורסי כנפיים שוחחים בכנפיהם, זה אחד, והגם ופניהם איש אל אחיו. אלא בא לומר לך מוסר השכל לנו, שאחד תעשה את רצונו של מקום, בין אדם למקום. אז היו הקרובים פורסי כנפיים למעלה, כלומר תישא עיניך לקדוש ברוך הוא למעלה, ואחר כך גם עם החבר שלך תתנהג יפה, תראה לו פנים, תענה לו, תגיד לו שלום, תאיר לו פנים וכולי, ופניהם איש אל אחיו. לא רק בין אדם למקום, אלא גם בין אדם לחברו. לכן אמר שני קרובים. יש רב יוסף מבריסק כותב, שלמה הקדוש ברוך הוא ציווה דווקא להביא תינוקות, דמות תינוקות שם בתוך בית קודש הקודשים. ומשם היה מדבר, איפה כתוב? מדבר בין שני הקרובים, מדבר אליו. אז המדרש כתב פירוש, כי נער ישראל ואוהביו. אנחנו נחשבים אצל הקדוש ברוך הוא כילדים קטנים. למה? הוא אומר, המקטרי כל פעם עולה, אומר, דיברו בבית הכנסת, תראה אוכלים שמה, תראה שותים שיבס, תראה אוכלים פיסטוקים, תראה מה הם עושים, מדברים באמצע הקיאת התורה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אלה ילדים. ילדים. מה אתה רוצה מהם? ילדים. וכן זה הדרך. עושים עוונות, צעקים ברחוב, אני יודע מה, הולכים לכל מיני מקומות שלא צריך ללכת. אז בא מקטרג לקטרג, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אלה ילדים קטנים, עזוב אותם. אז כנער ישראל ואוהביו. כמו שהגמרא אומרת על הפסוק, ודגלו, עליי אהבה, אל תיקה ודגלו אלא ודילוגו. מה זה ודילוגו? אומר האדם, אין לו רב שילמד אותו, אם יש רב חובה על הרב לחנך אותו, להגיד לו קוראים כך, מלך אסור ברהתים, הוא קורא ברהיתים, תגיד, תקן אותו, תגיד לו מלך אסור ברהתים, שידע איך קוראים שיר השירים, פסוק השם מרחם. פעמים אתה שומע גם בכלי התקשורת, עולה אחד שהוא יש לו תורה, קורא פסוק, בפסוק אחד שבע טעויות. היה רבי יעקב עדס, עליו השלום, אומר, היה להם פעם אחד קרא בתורה, הגיעה הפרשת ויקרא, פתות אותה פיתים, והצקת עליה שמן, מנחה היא. אז הוא, איך קרא? תפות טעה טיפים, והקצת לעיה משן. מנחה, הוא אמר מנחה, אך הוא שאל אותם, היא או הוא? שהם יגידו לו, נשאר לו רק זה. הכל היה טעויות, היה מילה אחת בלי טעות, נשאר לו שם איזה טעות. אז אומר, ודגלו, זה כשאין, מסכן, עם הארץ, יושב בבית, קורא תהילים, מלא טעויות. אומר, הקדוש ברוך הוא, אין דבר, אהבה, אני אוהב אותו. הוא עושה את זה לשם שמיים. אבל כשיש חכם, יש זוהר מפחיד מאוד, זוהר פרשת אמור. לא אמור, סליחה, חרמות. זוהר החרמות, כותב שם בפירוש. כותב, אם אדם יושב בבית ולומד תורה, אפילו הלכה, והוא טועה, קורא את ההלכה לא נכון, או את הגמרא הוא מבין לא נכון, הוא מקבל שכר על זה. למה? כי הוא לבד, אין לו מי שילמד אותו. אבל אם הרב שלו טעה, וואי, זה פחד בהדים. אם הרב שלו טעה והרב לימד אותו לא נכון, אז אין לו שכר של לימוד תורה. כי זה רב, מדובר פה ברב, באחד שצריך ללמד. אז איך צריך ללמד? הוא צריך ללמוד טוב ולהכין את הסוגיה נכון ולא לטעות. אז אומר לכן, אל תסמוך על זה ודגלו על היעבה שתלך אצל רב שהוא טועה, אלא תחפש רב שהוא מדקדק. ולכן הגמרא מובא שאמר לו שתזהר את הילד, אסור לשלוח. אם יש שני מורים, אחד מורה שמלמד יפה ושר לילדים והילדים אוהבים אותו, אבל הוא טועה, הוא קורא לא נכון, והשני מדקדק, אבל הוא גם יקה, כיוון שהוא יקה גם בלימוד, הוא יקה גם בזה, מקפיד עליהם, אל תזוז, אל תזה, תשלח את הילד למורה. שאיזה מורה? נו, תענה לי. למורה שמדקדק. למה? אומרת הגמרא, שבשתה, כיוון דעל על. זה פתגם. שיבוש. אם נכנס לו בראש. איזה טעות. זה נכנס, לא יוצא. זה מסמר בלי ראש. על על. לכן צריך להיזהר בזה, השם ירחם עלינו. אז אומר לכן, רבי יוסף מבריסק אומר, היה תינוקות. אז היה הגמרא בבבא בתרא, שם הגמרא בצד יתת אומר, לפניהם איש אין אחיו, בשעה שעושים רצונו של מקום, היה פניהם איש אין אחיו, שאין עושים רצונו של מקום, אין ביניהם איש אל אחיו. מכאן לימד אותם. אחר כך לשולחן. ועשית שולחן זהב טהור. אז קודם כל, לפני כן, עוד אחד דבר פשוט להבין אותו. בארון אמר ועשו ארון. ואילו בכפורת אמר ועשית שולחן, אמר ועשית שולחן מתן. וכן אחר כך ועשית מנורת זהב טהור. כולם כתוב ועשית. אחרי זה בוא נראה מה קורה עם המזבח. ועשית מזבח איך כתוב? ועשית את הקרשים, ועשית את הקרשים למשכן, עצי שיטים עומדים, שני קרשים וכו' וכו'. וכן על זה הדרך, ועשית פרוכת, הכל ועשית. רק בארון אמר ועשו. למה? זכמרה אומרת, ארון זה תורה, תורה שייכת לכל עם ישראל. אין יהודי שפטור מלימוד תורה. עכשיו יש עוד חידוש נפלא מאוד, רבנו ארי כותב, בשער הגלגולים, כותב, מה נעשה? הרי כל אדם לא יכול להיכנס לגן עדן עד שקיים כל התרי"ג מצוות. אם לא קיים תרי"ג מצוות, אין לו כניסה לגן עדן. שואל רבנו ארי, מה נעשה? אדם מתחתן, הביא ילד, הביא ילדה בהתחלה. אז לא קיים בדיון הבן. מה אני עושה? או, נגיד, נסע אישה, והיא הייתה בסדר. מה כתוב בתורה? אם לא מצא חן בעיניו, והיה, אם לא זה, נקד טבלה, סבר כריתות, ונתן בידה מצווה לתת לה גט. אבל אשתו יושבת איתו בסדר, לא רבה איתו, לא זה. יש אחרות הרבה יותר גרועות. מה? מצווה לגרש? אז איך יקיים מצוות גירושים? אז רבנו הרי אומר, זה מצווה לא פרטית. זה אתה יכול לקיים או בגלגול שעבר, או עם חבר שלך או מישהו עשה, באותה שעה הנשמות של אלה שלא קיימו נכנסות שם, מקיימות גם את המצווה הזאת. זה נקרא מצווה כללית. וכן לא תחרוש ושור ובחמור יחדיו. אין לי שדה ואין לי לא שור ולא חמור. גם כבש אין לי. אז מה אני אעשה? איך אני אקיים את המצווה הזאת? אומר, יש מישהו אחר שמקיים? נחשב כן. ואהבת לרעך כמוך, אני אשם. נהיה הכל שלם. כשאנחנו אוהבים אחד את השני, אז אנחנו כולם שותפים. עם ישראל, כולם ערבים זה לזה, לא ערבים. ערבים זה אוכל אותו, טעים לו לאכול אותו. ערבים זה לזה. אז בקיצור, אומר, זה מצווה כללית. אבל, 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 למצוות לימוד תורה. יש שתי מצוות, הוא אומר, הן מצוות פרטיות. מצוות לימוד תורה, הוא חייב ללמוד תורה. ואם לא למד תורה, אז יבוא בגלגול. ואם הוא ישאל שם, אז מה? לא היה לי רב, מה אני אעשה? אתה צריך לחפש רב שילמד אותך תורה. ויבקש לו רב שילמדהו תורה. ועד מקום שיד שכלו מגעת, יודע לקרוא, לקרוא, יודע לפרש פירוש ראשי, פירוש ראשי, יודע ללמוד גמרא, ללמד גמרא, יודע תוספות, תוספות, יודע מפרשים, מפרשים, לפי מנת השכל שיש לו חייב ללמוד תורה. וכן גם מצוות פריה ורבייה, זה קשה מאוד. שאם אשתו לא הביאה בנים, אז הוא צריך לקחת אישה אחרת ולהביא ממנה בנים. לא ככה היה מעשה עם רבי שמעון בר יוחאי, תמן תננן, שהה אמה 10 שנים ולא ילדה, חייב לגרשה. מעשה בצידן, שהיה איש אחד שהיה נשוי עם אשתו ועברו 10 שנים ולא הביאה בנים. הלך אצל רבי שמעון ואמר לו, מה אני עושה רבי שמעון? אמר לו רבי שמעון, מגרש, חייב לגרשה, נכון? אמר לו, אז מה אני עושה? אמר לו, תגיד, שהתחתנתם, עשית סעודה? אמר לו, בטח, סעודה הכי יפה, חתונה, כל המדינה דיברה על זה 2 שנים. איזה חתונה, איזה תזמורת, איזה תאורה. אמר לו, גם הגירושים תעשה חתונה יפה לכבוד הגירושים. עשה שמחה גדולה והזמין את כל החברים שלו, עופות, בשר, דגים, הודו, הכל, כל הדברים. והביא ומשקעות שתו. קודם שהשתקר, קרא לאשתו ואמר לה, תראי איזה חפץ יקר לך בבית, הכי יקר שיש. תקחי אותו ותלכי הביתה, לבית אביך. אמרה לו, בסדר. חקתה שהוא השתקר, אחרי שהשתקר, רמזה לעבדים שלה שיבואו, הרימו אותו עם המיטה, הוא שיקור, לקחה אותו לבית אבי ה... זה התעורר מהשחרות בבוקר, משפשף את העיניים, מסכל על התקרה, על הקירות. איפה אני? איפה אני נמצא? צועק. פתאום אשתו באה. אומר לה, מה אמרתי לה? מה אני עושה פה? איפה זה פה? אומרת לו, זה בית של אבא שלי, אתה לא מכיר את ה... הנה התמונות של סבתא, של סבא, שלו. אומר לה, מה אני עושה פה? לא ככה אמרת לי? שאין איזה חפץ הכי יקר, תיקח אותו איתך, אז לקחתי אותך, אתה אין יקר יותר ממני. וואי, אמר לה, סיבכת אותי עכשיו. הלך לרבי שמעון. אמר רבי שמעון, זה שרציתי שתעשה כך. עכשיו אני מתפלל עליכם. מתפלל עליהם והביאו בנים. אז זה, האדם עוד הכתיב, הביא פסוק בשיר השירים. נגידה ונשמחה בך. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, בנו של עולם, אין לנו אף אחד, רק אתה. אנחנו לא סומכים לא על השר הזה ולא על הפקיד הזה, לא על ראש העיר הזה ולא על השכן הזה. אין לנו חפץ בעולם אלא אתה. מה אתה אומר?
בלי המעשה הזה שאמרנו נלכת לעשות מסיבה גדולה לגירושים,
לעשות
מסיבה גדולה,
כן,
קדוש רבי שמעון לא הייתה חלה על המצב הזה?
אז רבי שמעון כדי להתפלל הוא ידע שצריך שיהיה מצידם איזה צעד קיצוני, ואז בשמיים התמלאו עליו ברחמים. אז אכן נתן להם שעשו את הסעודה, ואז יגלו את אהבתם אחד לשני בצורה כזו קיצונית, ואז הקדוש ברוך הוא יתמלא עליהם ברחמים. זו הייתה הסיבה, לידוע. הרי אנחנו, חובת ההשתדלות מוטלת עלינו. כך כותב הרב עקדת יצחק, עליו השלום, בעל העקדה, כותב שהקדוש ברוך הוא לא מושיע את האדם עד שהבן אדם עושה דבר יוצא מגדר הרגיל מעל הטבע. שאתה עושה דבר מסירות נפש, אז הקדוש ברוך הוא בא ועוזר לך. אז לכן תורה זה חובה על כל אחד מאיתנו, לכן אמר ועשו. גם פריה ורביה חובה על כל אחד ואחד, ואם הוא לא הביא פריה ורביה, הזוהר אומר משהו נורא והיום. הנשמה שלו, כל המצוות שהוא עשה הולכות, הנשמה שלה, הרי זה אותה נשמה, היא באה בגלגול לאותו גלגול שהוא כן קיים פריה ורביה. זה שקיים פריה ורביה לוקח את כל הזכויות אליו, והוא יקום בתחיית המתים כמו שהוא נשא אישה, אבל לא שרקוח, אבל לא יקבל את כל השכר של המצוות שהוא עושה. כן, כבודו. פעם שנייה. עשו יותר משלוש פעמים, כן. נו, נו. נו, דבר.
בעניין של גירושין,
בר מינן.
בעניין של גירושין, כבודו אמר שלפני כן שכל בן אדם, אם לא מקיים את כל המצוות, צריך לא יקבל שכרו בגן עדן.
כן.
עכשיו, למה לא מתרצים שיש אנשים שמתגרשים אפילו פעמיים, שלוש, יש כאלה אפילו יותר, אז למה לא אומרים שגם בזה מישהו אחר יוציא אותו ידי חובה? זאת אומרת, זה שהתגרש...
לא, אז אני לא יודע למה, זה גזירת מלך. אתה מתערב בבית דין של מעלה? אם היית יושב שם, היית יכול להגיד מה אתה רוצה. אבל בית דין של מעלה, כך פסקו. שתי מצוות יש, שהן מצוות פרטיות על האדם. מצווה אחת של לימוד תורה, זה מה שאנחנו עושים עכשיו. מצווה שנייה, לעסוק בפריה ורביה. לשאת אישה ולהביא בנים. אלה שתי מצוות פרטיות. השאר, לא תחרוש בשור ובחמור, מעשרות, כהן בבית המקדש. היום קיים כמה מצוות, אנחנו לא כהנים, אני לא יכול לקיים. הוא מקיים, הוא מקיים נשיאות כפיים היום, אבל אני לא, אני ישראל, מה אני אעשה? אז הוא מקיים, אני לא, אז אני יכול לצאת את החובה בזה שהוא מקיים. זה מצוות שהן נתונות לפי האדם, מה עושה כל אחד והחלק שלו. זה בשביל זה הוא בא לעולם. אחרי זה, ועשית שולחן זהב טהור, אומר, ועשית שולחן הזוהר, אומר, תיזהר השולחן שאתה אוכל בבית, זה השולחן שאתה שמדבר עליך, התורה מדברת איתך עליו, שהשולחן יהיה טהור, לא יהיה שם שום דבר של גזל, לא יהיה שם בשולחן שום דבר שלא מאוסר, לא יהיה דבר שעבדו בו היהודים בשמיטה, לא יהיה דבר ששמע עושק של שכר שכיר ועוד ועוד ועוד, הכל טהור. עצי שיטים, המתיים אורכו ואמה רוחבו ואמה וחצי קומתו. זאת אומרת, אל תאכל יותר מדי, אמה וחצי. אמר רוחבו, יש אמר רוחבו, אבל אמר וחצי קומתו, אל תאכל עד, עד הכי, הכי הרבה. אפילו בשבת גם לא יותר מדי. תאכל כמה שאתה, ואפילו פחות ממה שאתה רגיל. ואחר כך וציפית אותו זהב טהור, תיתן לעניים את החלק שלהם. לכן גם לפני שבת, גם לפני חג, ייתן לעניים, ועשית לו זר זהב ספי, שבשולחן לא ידבר דברים בטלים, אלא ידבר רק דברי תורה, דברים שהם מועילים. ועשית לו מסגרת תוך הזבים, ועשית לו ארבע טבעות זהב, ונתת את הטבעות על ארבע פעות. מה זה ארבע טבעות? עוד פעם, גם בארון, גם פה, אומר רבנו בהי, יש לנו בראש שתי עיניים ושתי אוזניים. בעיניים אתה קורא תורה ואתה לומד ואתה רואה בספר. באוזניים אתה שומע דברי תורה. אתה תשתמש בעיניים ובאוזניים ללמוד את התורה ולדעת אותה. אלה הטבעות, לשאת את הארון, גם לשאת את השולחן. תיזהר שלא תסתכל איפה שאסור להסתכל, תיזהר שלא תדבר מה שאסור לדבר. ואחר כך מה תעשה? ונתת על השולחן לחם פנים לפניי תמיד. אומר הזוהר הקדוש, אדם שרוצה שיהיה לו פרנסה בשפע ולא יחסר לחמו, יזהר. א', ידוע מה שהגמרא אומרת, זה גמרא בסנהדרין. גמרא אומרת, אין שריד באוכלו, על כן לא יחיד טובו. מה זה אין שריד? שאדם אוכל צריך להשאיר חתיכת פת על השולחן לברכת המזון. ואם חס ושלום לא משאיר לחם, על כן אין שריד באוכלו, לא משאיר שום דבר, אפילו פירור, לא, על כן לא יחיד טובו. לא יהיה לו חס ושלום אוכל הלאה. אומר הזוהר, ביותר צריך להיזהר ביום שבת. בשבת, השולחן שאתה אוכל עליו, תשתדל, גם אחרי שמנקים אותו, שישאר חתיכת לחם אפילו קטנה על השולחן. האמת שיקשו כאן המפרשים, הרי הגמרא עצמה הקשתה, סליחה, למה המפרשים? הרי הגמרא אומרת שאסור לשים על השולחן פת לפני ברכת המזון. נגיד הוא ראה שאין לחם, הלך הביא כיכר מהמזווה או מהמקפיא, שם על השולחן. זה אסור. למה? זה דרך העבודה זרה. הכומרים, אחרי שהיו אוכלים, היו אחר כך שמים על השולחן לחם, שנאמר, האורחים לגד שולחן. אז איך נעשה עכשיו? זאת אומרת, אלא אל תשים לחם שלם. תביא חתיכת כיכר חצויה, או פרוסה, תביא פרוסה ותשים. אז אומר עכשיו, אז לחם תמיד, אומר הזוהר, ביום שבת תיזהר שישאר לך לחם על השולחן, אל תוציא אותו בשום אופן. בלילה ישאר עטוף על השולחן, חתיכת לחם. בבוקר אתה שם כיכרות שלמים עוד פעם, לחם משנה, אתה יכול לאכול את החתיכה של אתמול ותשאיר חתיכה מהיום, וזה יישאר לסעודה שלישית. תבוא לסעודה שלישית עוד הפעם, תיקח, תאכל את הפת ההיא שלא תתייבש, ותשאיר פת עד מוצאי שבת, עד ההבדלה. אם עשית כך שהיה 24 שעות רצופות היה על השולחן לחם, מובטח לך כל השבוע ברכה. זה דברי רבי שמעון בר יוחאי. אומר, זה דוגמת השולחן בבית המקדש, לחם פנים לפניי תמיד. אומר, זה אחד. כן. מה כבודו אומר? אני לא שומע.
הלחם של המוציא.
הלחם של המוציא. לא, לא, לא. לא, כתוב בפוסקים שלא יעשה ככה. למה? כי אם ישכח זה לא טוב, הוא פוגם. דהל של המוציא צריך להיזהר בו לאכול אותו כולו עד מים אחרונים. לכן נכון שיש כאלה שכתבו שיש בזה סבולה, שיוכל את הלחם הזה חתיכה אחת לפני ברכת המזון, זה בתנאי שלא ישכח, אבל אם שכח זה פגם, לא טוב. לכן אנחנו אוכלים את הכל.
אבל אם אפשר חלה גדולה, מוציא חלה ממש גדולה, כמו ש...
אל תביא גדולה, תפסיקו לבלבל לנו את המוח. כל רגע אתם ממציאים לנו חידושים חדשים. תביא פיתות קטנות, תחלק לכולם, לכל אחד פיתה קטנה, הוא יגמור את הכל בלילה, רעבים, אוכלים את זה וגמרנו. ביום, אם אתה רואה ילדים, תן לכל אחד חצי, אני ככה עושה. גומר, מקבל עוד חצי. שלא יזרק לחם. סור. לחם שנזרק, זה מביא עניות ברמינן. מי רוצה להיות עני? שזה יש יוקר המחיה. עד שאתה צועק על ההוא, על הרוסי הזה, נצעק עליהם. מי שזורק לחם, הוא גורם את היוקר המחיה. כן? אז למה זה קורה לנו? כי אנחנו לא נזרים. בלזרוק לחם, מביאים חלות. תביאו פיתות, פיתות לא נזרק. לחמניות נזרקות, חלות נזרקות. איפה כתוב צריך חלה בשבת? אני יכול לאכול גם פיתה. עגולה. גם למדנו כמה פעמים. גמרא מסכת הוריות אומרת. הגמרא לא הייתה באירופה, הגמרא הייתה בספרד, בארצות המזרח. מה היו אוכלים? פת אפויה. מי שאוכל פת לא אפויה, זה החלה הזאת, בפנים הכל בצק. אוכל את זה, נהיה לו שכל מטומטם. גמרא אומרת, צריך לאכול פת אפויה, אז הוא נהיה חכם. אבל אם הוא אוכל פת לא אפויה, נהיה טיפש. מה לעשות? כן. אז זה אומר, עכשיו, עוד דבר אמר. מה זה לכם פנים לפני תמיד? תמיד תכין אוכל. בזמנם היו באים העניים, כך הגמרא אומרת, בשעת הסעודה העניים היו באים לארוחה, ואז היה לי תמיד ספר עוד איזה מנה, שאיך שמגיע אני נותן לו מיד את החלק שלו. כך מובא הרב חמדת ימים, מביא מעשה נורא והיום, שהיה מעשה באחד שפעם אחת ראה דרך החלון אני מגיע אליו הביתה בדיוק בשעת הארוחה, ואשתו הכינה לו, היה רעב מאוד, הכינה לו איזה תרנגולת ככה פרגיה צלויה בתנור עם כל מיני ממולאים ותמרים ושקדים וכל מיני חלאויות, אני יודע מה היה שם, גם עוד אורז, בקיצור משהו מאכן מלכים, ואיזה פיתה השתנור הוציאה אותו מהתנור, הכל תוצרת בית. איך שזה הגיע אליו, אני דפק בדלת, צעק מהר לאשתו, אמר לה, קחי את המגש, תתני אותו לעני הזה. מיד הצעה נתנה אותו לעני, חזרה והייתה בוכה. אז הוא אמר לה, אין דבר, תעשי, יש עוד אוף, קניתי כמה אופות היום. אז היא הלכה, עשתה את האוף, ועשתה, תוך חצי שעה, נהיה מוכן בתנור. אבל ראה אותה בוכה, אמר לה, למה את בוכה? אמרה לו, אני, לא, סתם נזכרתי, ראיתי את זה, לא, תספרי לי. אז זחץ עליה, כי הוא זכר משהו. בסוף היא סיפרה לו, היא הייתה גרושה, והיא הייתה נשואה עם האיש הזה. זה העני שבא, היא הייתה נשואה אליו. הוא היה עשיר גדול. והיא אומרת לו שאני הייתי מחלקת לעניים אוכל, אבל הוא היה מתנגד, וכמה שדיברתי איתו לא עזר, הוא היה אדם קשה, אחר כך התגרשה ממנו, ואז התחתנתי איתך. אמר לה הבעל, תראו זה סיפור מלפני 450 שנה, אמר לה, תגידי, את זוכרת שזה העני שהוא בא, הוא היה כך וכך לבוש, וכך וכך דיבר, וכך צעק על הבעל הבית, וגרש אותו. אמר לו, כן, איך אתה... אמר לה, זה אני הייתי העני. אני דפקתי בדלת, וביקשתי משהו לאכול, הייתי רעב, לא אכלתי כמה ימים, והוא צעק עליי וביזה אותי, יצאתי ממנו. ונסעתי עיניי לשמיים, שרחם עליי הקדוש ברוך הוא. אז עכשיו, שראיתי אותו, זיהיתי אותו שזה הוא. וידעתי שמנסים אותי בשמיים. לכן האוכל שאני כל כך אהבתי ועשית אותו עם חשק כזה גדול והיה האוכל הכי טעים, לקחתי אותו ישר ונתתי אותו בשבילו, וכך הצלתי את החיים שלי. אז אומר מפה הרב חמדת ימים, ילמד אדם מוסר איך להתנהג, אבל העניים אמיתיים, לא מתחזים. יש מתחזים לביניהם, אלה שבאים בבוקר מסתובבים בתי הכנסת, הם באים עם רכב, הם מתחלקים, זה אומר אתה תלך לפה, אתה תלך לפה, אחר כך מתחלקים בכסף ונוסעים אחר כך עם וולבו ופונטיאק ואני יודע מה, ועושים עליך סיבוב. אלא תיתן לעניים הגונים, כמו שידידיה עושה לעניים הגונים. אז זה ילמד אדם מוסר. עכשיו אספר לכם גם, אני זוכר בישיבה היינו, הרב בן ציון אבא שאול, זכותו תגן עלינו, היה פעם, כמה פעמים היה קורא לי, מבקש שאני אפרוט לו, היה לו בכיס 50 לירות של פעם, זה כמו תגיד היום, 1,000 שקל, שטר של, שטר אחד. אז הייתי הולך, פורט לו את זה, מכין. והיה אומר לי, למה? כי כתוב, לחם פנים בפני תמיד. אז כתבו, הרב חידה כותב, שגם יכין האדם כסף קטן. לפעמים בא אני, ואתה מבקש לתת לו, ואין לך רק כסף גדול. ואני רוצה, אני צריך חלק לקנות צרכים שבת. מה אני עושה? אז אני אומר לו, תן לי עודף. הוא אין עודף, אז הוא הולך בלי לקבל. אז מה עשיתי? הוא התעכב בינתיים, נהיה ביזיון, הוא מתבייש. אז לכן צריך האדם להכין מיד את הכסף. אז הוא היה חכם בן ציון, תראה איך היה חושב, לפני שהיה יושב ללמוד, היה מכין כבר את המטבע, היה יודע, היה אחד זקן פה, אני יכול להגיד את השם שלו, תסלחו לי המשפחה, כבר זקנים. היה זקן סיאני, היה גר פה ברחוב יחזקאל, מי שתושב בוחרים של פעם, מלפני 50-60 שנה, זוכר אותו. היה גבוה תימני, הולך עם מגבת על הצוואר, והיה הולך, והוא היה לו אישה לא עליכם, לא הייתה רואה, סגת נהור, והיה לו מלא ילדים קטנים, היו גרים במרטף, כאן ברחוב יחזקאל, מול מזרחי של הפירות יבשים, אתה מכיר? אז הוא תחת האדמה, היה גר שם, לא היה חלון בבית שלו, זה היה לו בית. הוא היה מסתובב, פעם בשבוע היה בא לישיבה, מסתובב בכל מיני מקומות, אוסף כסף בשביל זה. מורבי עליו השלום, קבוע כסף של, זהו, של קוראים, איך קוראים לזה? מתנות לאביונים, היה שולח אותי, אומר לי, תיתן לו ביד לסיאני. זה עני הגון. זאת אומרת, צריך לתת לעני, צריך להתפלל השם שיזמין לך עני אמיתי. זה היה עני אמיתי, נותנים לו איזה ברכות היה מברך. צדיק יסוד עולם. היה כל פעם לא מתלונן, בחיים לא מתלונן. חי ועובד את השם ולומד תורה ובקי בכל התורה בעל פה. והיה הולך, מה יעשה? יש לו ילדים קטנים, צריך להפרנס אותם. לעשות ברוך השם, כולם הסתדרו, התחתנו, גדלו והגיעו לאן שהגיעו. אבל אז רציתי להגיד לך איך הרב בן ציון היה חושב לפני שהיה יושב ללמוד, היה מכין את המטבעות. עכשיו, עוד דבר על השולחן. רבי יצחק קארו, מי היה רבי יצחק קארו, אתה זוכר?
דודו של רבי יוסף.
דודו של מרן, ומה עוד? חמיב. הוא נתן למרן את ביתו לאישה. ומרן יצא יתום בגיל 6, יצא לנדודים. הוא ואחותו ביד, החזיק אותה ביד, ונדד עד איפה? עד יוון. הגיע לאנדריפולי ביוון, וחנו שם. חנו שם, בדיוק היה שם רבי שלמה אלקבץ הלוי, בעל אחד דודי, תראה איזה איש קדוש היה, מקובל גדול וחסיד גדול, הוא ארגן את כל היהודים הפליטים במקום אחד, נספק להם אוכל, מה שהיה, מה שאפשר, ואחר כך משם עלו לצפת, ירושלים הייתה פה, היו מאוד שונאים את היהודים, עם מחשמה וזכרם, השלטון העותמני, עם רדואן ביחד כל אלפי עזאזל. כן, הוא מת לאט לאט, אל תדאג, הוא חולה בהרבה מחלות, ברוך השם. התפילות שלכם עושות הרבה, ברוך השם. אז הרשעים לא נתנו, אז הם גרו בצפת. אז הוא נתן לו את ביתו לאישה ואימץ אותו, הוא דאג לו לפרנסה, נתן לו בית בצפת, ומרד ישב כתב שולחן ערוך בזכותו, והוא כתב ספר תולדות יצחק. אז הוא כותב שם, העתקתי את לשונו היום כדי לקרוא לפניכם, הוא אומר, וראיתי חסידים בצרפת שאת השולחן שהיו אוכלים עליהם עליו היו מצווים שהוא יהיה הארון שישימו אותו בהם בפטירתם בקבר, כדי שהשולחן יעיד עליהם שהם נתנו לעניים לאכול על השולחן וגם אמרו דברי תורה. רבנו בחי כותב אותו דבר, הוא היה הרבה לפניהם, בן בחי לפני 750 שנה, הוא כותב בספרד ככה היה המנהג שאת השולחן. אחר כך הוא מביא שם מעשה רבנו בחי, סליחה, רבי יצחק קארו מביא מעשה, כותב מעשה בחיית אחד, מעשה בחיית אחד שהשולחן, הרי זה עד היום היה, אני לא יודע אם היום יש את זה, יש לו מטר בשולחן. למשל אתה קונה אפילו גליל של, אתה רוצה מפה לשולחן, אז אתה רוצה מפה מסוימת, הוא מודד לך, אומר זה מטר, זה שתי מטר וכן הלאה, וגוזר. אז זה היה חייט שהיה מודד לך בדים, בשביל לפי הבדים, לפי המטרים, היה גובה ממך כסף. והוא היה חייט ירא שמיים, והיה מדקדק לתת אפילו סנטימטר יותר, כדי שלא יהיה חס ושלום גזל. והוא ציווה חייט שכשהוא ייפטר את השולחן הזה יקחו ויקברו אותו עם השולחן הזה, שהשולחן יעיד עליו שלא עשה גזל. אומר רבי יצחק קארו, וכשבאו לקבור אותו שכחו מהמעשה הזה, ובאו להרים אותו מהקרקע, הוא לא עונה, לא רע, לא מרימים, לא מצליחים, ולא הבינו. אז קראו לבדין, אמרו אולי צריך לעשות אותו אתרה, אולי יש איזה משהו. אמרו הבדין, רגע, רבי יצחק קארו היה שם, אמר אולי הוא ציווה איזה משהו ולא לא קיימתם, איפה הצוואה שלו תביאו? ראה את הצוואה, אמר מה עשיתם? הוא ציווה שאת השולחן יקחו ויקברו איתו, אז הנה אפילו אי אפשר להרים אותו. ואז שמו אותו בשולחן, הפכו את השולחן, שמו אותו על השולחן והרימו אותו כמו נוצה, ואז לקחו אותו. אז כתב את זה רבי יצחק קארו, שאדם ידע מה זה. עכשיו אותו מעשה היה עם רבי משה זברו, הוא היה לפני הגירוש. רבי משה זברו 50 שנה קודם הגירוש היה בספרד, היה מקובל גדול, וגם הוא הראשון שכתב ספר על כסת הסופר הקדמון, על הלכות של ספר תורה. והוא כתב שם כל מיני, והוא מה עשה, הוא היה סופר מומחה, כתב את כל התנך במדויק עם כל הקרי וכתיב עם הטעמים והנקודות, הכל מלא. יש היום באיזה מוזיאון, אני לא יודע איפה, אני ראיתי צילום של הכתב יד שלו, משהו מבהיל הרעיון. רבי משה זברו, הוא היה בקי בהלכות ספר תורה אין כמוהו. הוא מה היה עושה? שהיה כותב ספר תורה או תפילים מסוזות, היה לו קולמוס מיוחד שבו היה כותב את שמות השם, משל שם אל, אלוקים, צבאות, הוויה, שדי וכן עשה הדרך אקיה, היה כותב בקולמוס מיוחד, לא באותו קולמוס.
למה?
וככה שיהיה קדושה מיוחדת, זה יש לו קדושה מיוחדת, כי צריך לקדש שם השם. אז ידוע שסופר שכותב ספר תורה שבא לכתוב שם השם צריך לעצור ולומר, הרי אני כותב את שם השם לשם קדושתו, ואם לא אמר יש לו בעיה חמורה. קיצור, אז הוא עשה כך. רבי משה זברו ציווה לפני פטירתו, והוא, אני ראיתי את הצילום והעתקתי את זה, תשמע איזה דבר פלא פלאים, היום רק שמתי לב משהו פלא. הוא כותב, והייתה השלמת ספר התנך הזה ביום ג', איפה זה? ביום ג' לחודש אב, שנת רש למד ו', זאת אומרת לפני 550 שנה הוא סיים. הוא היה באיטליה בלקורונה, תראה איזה שם, שם של העיר לקורונה, שהיא נמצאת צפון מערב ספרד. כך הוא כותב, בלקורונה אשר בצפון מערב ספרד, כתבתי אותו וסיימתי אותו היום, שבח לאל ומשבח את הקדוש ברוך הוא שזיכה אותו לסיים את הספר הזה, את ספר התנך, בגימל אב רש למד וב. רש למד וב זה בערך 550 שנה מהיום, תאר לך. אז הוא זכה איפה? בלי קורונה. אז בקיצור, תחפש באטלס את הלי קורונה ברמינה, שלח את הקורונה לשם. קיצור, אז הוא ציווה שאת הקולמוס הזה ישימו ביד שלו. שבאו לקבור אותו, שכחו גם כן. ובאו להרים אותו, אי אפשר להרים אותו. מה שניסו, עד שהבית דין שאלו אותם, אם הוא ציווה איזה דבר, אמרו כן. הקולמוס, הקולמוס. אמרו, אחד אמר, אני אמרתי לך, הוא אמרתי לו, לא, לא, בסוף הקולמוס נשאר שם בארון. הלכו מהר, הוציאו את הקולמוס, שמו לו את זה באצבעות, כי בזוהר כתוב, שהסופר שכותב בשלוש אצבעות יש סוד בזה. האצבעות זה כנגד שלוש אותיות של הוויה, והקולמוס זה האחרונה, הוא מחבר שם הוויה על ידי אחיזת הקולמוס. איזה דבר, אדם חושב שהכל הולך ככה, הוא היום עושים במקלדת, כותבים ספרים, אבל ספר תורה צריך לכתוב בקולמוס. אז יש עניין בשלושת האצבעות האלה שהוא כותב, שלושת האצבעות וכותב, איזה סודות, איזה רמזים. אז איך ששמו לו את זה, הרימו אותו, והוא נתמן שם בספרד, יהיה שלום במנוחתו, יתפלל עלינו ועל כל ישראל. עכשיו נסיים בעוד דבר, מנורת זהב טהור. מה זה זהב טהור? זהב טהור, הכל זהב טהור, מה זהב טהור? אז הגמרא במסכת יומא בדף מ"ד אומרת, שבעה זהבים הם, ושבעה מיני זהב, וכל אחד יש לו הסבר. הגמרא אומרת כך, אחד נקרא זהב טוב על שם שהוא זהב רגיל וטהור, זה זהב טוב והוא יקר. אחר כך השני זהב אופיר, שמביאים אותו מאופירה, זה ליד מסור ג'יפטי, מביאים אותו משם. אחריו זהב מופז. מה זה מופז? זה זהב שכשעה אם יש חושך אתה מוציא את הזהב הזה, כלי פז, נהיה אור בכל החדר, בכל הבית, מאיר את הבית. אחריו יש זהב שחוט. מה זה שחוט? נמשך כמו חוט, כמו מסטיק. אין אותו היום, נעלם. זה הקדוש ברוך הוא העלים אותו. אחריו, הגמרא אומרת, יש זהב שנקרא, מה?
סגור.
זהו, הסמך פה לא היה כתוב טוב. זהב סגור. שסוגרים כל החנויות מתי שהזהב הזה מגיע לשוק. הרב זהב פרוויים. פרוויים יש שני פירושים. פירוש אחד שהזהב הזה זה היה הכלי שבו את זהב צבע אדום, ובו היו יוצקים את דם הפרים. ועוד פירוש שהוא גדל והולך, שבנו את בית המקדש וגם את המשכם מהזהב הזה. אז בלילה היו מודדים אמה, פתאום בבוקר רואים אמה ורבע, מחר אמה וחצי, היה גדל. זה עשה אותו שלמה המלך, את הזהב הזה הביא מגן עדן, באמלך גבריאל הבינו, וקורות בתינו ארזים, ראיתנו ברותים. היה הזהב הזה הולך וצומח, עולה למעלה, גדל והולך. ואחרון חביב, זהב טהור. מה זה טהור? אומר, זהב, אם תשליך אותו לאש, מתמעט. זה, אתה שם אותו באש, נשאר אותו דבר, היה נוספי, 100%. את ראית פעם בלטה של זהב? יש, איך קוראים לזה? כן. כתוב עליו 99.9, יענו זה לא 100, אבל זה זהב טהור 100. אומר רבי שמעון בר יוחאי, היה שישה קנים. למה שישה קנים? אומר בתורה כנגד שישה סדרי משנה. ולמה שישה סדרי משנה? שיש שבעה. הרי לאברהם אבינו היה יותר מזה. הגמרא אומרת אצל רבי יוסף בן פזי, ועוד מי היה שם? יהודה בן תמה. היה להם 700 סדרי משנה. לנו לא נשאר רק שישה. תראה כמה תורה יש עוד ללמוד. 700 סדרי משנה. אומר הזוהר, בגלל שיש במשנה כשר ופסול. לשתיים, אסור ומותר. נהיה 4, חיה וזכאי. זה נהיה 6. אז זה 6. ויש 7 קנים כנגד 7 חוכמות. כך מביא הרב חידה עליו השלום, במדבר קדמות. חוכמת ההיגיון, זה פילוסופיה. הכה חוכמת החשבון, זה גיאומטריה וכולי, אני יודע מה. הכה חוכמת השיעור. מה זה שיעור? זה אדריכל, הוא אומר לך מראש, הבניין הזה 4 קומות, אתה צריך כך וכך ברזל, כך וכך מלט, כך וכך מים, כך וכך חול, כך וכך בלטות, בדיוק, אין יותר ואין פחות. זה נקרא חוכמת השיעור. אחריו חוכמת הרפואה. לא, יואי. זה רק לראות את החולה, רואה את העיניים שלו, יודע ממה הוא סובל. כמו הרמב״ם עליו שלו. היה רואה את הבן אדם, אומר לו. אז כמה נהיה לנו כבר? 4. 5, חוכמת הניגון. וואי וואי, איזה מוזיקה יש. מי יודע מה בגן עדן, איזה מוזיקה הם שומעים שם. אחריה יש חוכמת הכישוף. זה 6. 7, חוכמת האלקות. זה תורת הכבוד. חוכמת החשבון. מה זה חוכמת השיעור? אומר, הוא הביא דוגמה, שפעם הרמב״ם היה לו תלמיד אחד שהיה פיקח מאוד, והיו יושבים בחצר, והיה שם קיר של עשוי מלבנים, מלא לבנים. אז הרמב״ם אמר לו ברמז, כלב. אז הוא ענה לרמב״ם, מסתכל על הקיר, אמר לו, אתה. מה? כמו התלמידים, מה קורה פה? מה קורה פה? אומר כלב, אומר אתה. אמר לו, כלב ראשי תיבות, כמה לבנים בכותל. אמר לו, אדוני, 90 המה. הוא ישר הסתכל וידע. אמר לו, אדוני, 90 המה. אומר רבי חיים ויטל, זה הסוד של הרפואה, שמי שהיה, אומר רבנו ארי, כך היה עושה, ולמד אותו. הוא היה נוגע בדופק של האדם ואומר לו איזה גלגול הוא היה, מה היה איתו בכל החיים שלו, כל ההיסטוריה שלו, מה היה איתו בגלגול שעבר, כמה גלגולים עבר, מה היה, איפה גר, איפה, מה עשה, הכל היה יודע בדופק. אז הוא אומר, זה הסוד. עכשיו, אז הבטחתי לו משהו, עם קבלה נקבל. אז עצי שיטים, ראשי אמר, מאיפה היה להם עצי שיטים? במדבר יש עצי שיטים. אז אומר יעקב אבינו עליו השלום, ידע ברוח הקודש, ציווה את בניו, שאתם יוצאים ממצרים, הנה הכנתי לכם עצי שיטים, תקחו איתכם לעשות משכן בדרך. אז לקחו את זה איתם. שואל הרבי אברהם בן עזרא, אבל רגע, מה קורה פה? הרי הם אמרו לפרעה, דרך שלושת ימים נלך במדבר, ועבדנו את השם אלוקנו. אז מה אתם הולכים למדבר שלושה ימים? אתם לוקחים עצי שיטים, כל קרש 10 אמות אורך הקרש, ואמה וחצי אמה רוחב, ועוביות טפח. מה אתם מוצאים קרשים? אז אומר רבי אברהם בן עזרא, אני לא יודע. אז מה, פרעה פסיכי? אמרו על מישהו שהוא פסיכי. אומר, אבל פרעה פסיכי, מה קורה איתו? הוא לא רואה מה הם עושים? אומר, אלא אם זה קבלה, נקבל. ושמה, ככה הוא מתרץ, הם גילו יער במדבר, וביער היה עצי שיטים. כך כותב רבי אברהם בן עזרא. אבל יש ספר מעשה השם, זה היה לפני 600 שנה, רבי אליעזר אשכנזי, זה היה מקובל גדול, הוא כותב, תדע, שהיה עד רבה, הם הוציאו את זה ממצרים, שיעקב אבינו הציבה אותם, וזה היה כבד. פרעה שאל אותם, מה אתם עושים? לוקחים אתכם כזה כבד? אמרו לו, רגע, נכון, אנחנו עושים חגיגה, שעושים חגיגות, אז עושים יריד. תראה, אז הוא כותב שכבר אז היה. עושים יריד ומוכרים כל מיני חפצים. אז היריד צריך לשים כל מיני אוהלים וכל מיני משטחים. אז צריך לקחת עצי שיטים, אנחנו לוקחים בשביל היריד. אז כבר הוא תרץ כך, וכבר הוא כותב. והוא מביא שם נוסח מאוד יפה, מאוד יפה. הוא מתרץ את קושיית רבי אברהם בן עזרא, ואומר שככה עשו ישראל. יהי רצון שנזכה בקרוב לראות בבניין בית המקדש, יראו עינינו וישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב.
כשהוא אומר חצי הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה מצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, קביל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש, שמהר הבא יענה דברה כרעותיה ומלך מלכותיה, ואשמח פורקני ויקרב משיחי וחייכון ביום יכון וחדכו בית ישראל בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהיה שמהר הבא מברך לעולם ולמען היה יתברך ושתבח ותפאר ותרומה ותנשא ותדר ותעלה ותהלל, שמהד הקדושה בריחו ועילה מן כל ברכתה שירתה תביחתה ונחמתה דאמירן בעלמה, ואמרו אמן. עד ישראל ועמר בנמה תלמידון ועל כל תלמידי תלמידון דעסקין ואורי תפקדי שתעדי ואתרי הדנדי וכל אתר ואתר יהי להם העולהון וכל מחינה ויחזדה ורחמים לקודם הרי שמיה והרעה, ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה חיים בסבעה ושועה ונחמה ושזבה ורפואה וגולה וזכה וכפרה ורווח והצלה לנכון עמו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלן ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. אתרי נדרים לכוון גם על המאזינים והצופים, שמעונה רבותינו, הרי אנחנו מבקשים ממעלתכם להתיר לנו ולנשותינו ולבנינו ולבנותינו וכל הנלווים אלינו כל הנדרים, שבועות, חרמות, נדועים, נזיפות, ולבטל כל כללות, עלות, שמטות וכל דברים רעים וחלומות רעים ופתרונות רעים וכל מיני חולאים ומגיפות וכל מיני עין הרע הן וכי יוצא בהן
בצירוף וברשות קודשא בכל שכינתה ובדין של מעלה ובדין של מעטה מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם, שורים לכם, שורים לכם, שורים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם, מחולים לכם. אין כאן נדרים, כאן שמות, כאן הרמות, כאן שמטות, כאן עין רע. אין כאן ידועים, כאן כללות, משקלותם אחרים, אחרים שקלו אתכם, בין שקלותם תפסיכם ושחרתם שום כללה או חרם, או כונם, או שום גזרה רעה, או חלומות רעים, פתרונות רעים. בין שחלמתם על אחרים ואחרים שחלמו עליכם כולם בטלים ומבוטלים כחרסון דבר דבר שאין בו ממש שם שהסכימו אותי לכם את דין של מעלה כך יסכימו אותי לכם את דין של מעלה כל כלות חלמות רעים פתרונות רעים מגפות כל מיני צרות ואיסורים תפכו עליכם ועלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה כדכתיב היה הפוך אדוני אלוהיך לך את הכללה לברכה כאבך אדוני לך תראו אתם הדבקים בבריים אלוהיכם חיים כולכם היום ולרצון עם רפאים ואגון בלפניך אדוני צורי וגואלי, ידידי האוסף, צדקה, תלמידי החכמים, עניים, תזכו למצוות.
Thank you.